הבנתי, מתי יוצאים מפה?
לא, אנחנו שיעור א'.
שיעור א'. שיעור א' פה?
כן, היה לנו שבת בבית.
ביקשתי שהסביר, לא הבנתי. אם זה כאילו בשתיים יוצאים, לכן אין עד. הבנתי. אתם שבתים פה, בסדר. אז אנחנו לא לחוצים לסיים באיזשהו... אז יש... טוב, לא היה לי שפה עד מנחה. נראה מה נעשה, טוב. אתה מבין, אמרת שיש לנו מנחת. ברוך אתה אדוני אלינו מלכנו שהכל יגבו.
אמן.
אנחנו הגענו עד פרק ג', נכון? טוב, אני רוצה להתבונן בתחילת הפרק ובסופו. צריך להבין את המהלך שיש לנו פה. כן, מתוך במלאכה נכונה ביד שלמה, המילים האחרונות של פרק ב', אנחנו פוגשים פה, והתחתן שלמה את פרעה, מלך מצרים, וקח את בת פרעה, והביאה לעיר דוד, עד כזאתו לבנות ביתו, ואת בית השם, בתחומת ירושלים, מסביב. מי הוא התחתן? מה כתוב בפסוק?
פרעה.
התחתן עם פרעה. כלומר, מה פשוט התחתן עם פרעה? או... מה הפשעת? למה הוא התחתן עם בת פרעה? בשביל פרעה. כן, זה... המגמה היא מגמה... תקראו לזה פוליטית, תקראו לזה איך שתרצו, זאת אומרת, זה מציאות שהיא... זה לא בא בגלל בת פרעה. הפסוק אומר, התחתן שלו את פרעה. ויקח את בת פרעה והביאה לעיר דוד. האם הפסוק פה מתייחס לכל חטא? לא. גם כשאנחנו מכירים חז"ל, יגידו שבזמן חנוכת, שהחתונה מתרחשת בחנוכת המקדש, אז זה גם לא פה, נכון? הביאה לדוד עד כל תבנות ביתו בית השם, ותחומת ירושלים סביב. זאת אומרת, זה משהו שמתרחש באיזה שלב אחר, מוקדם יותר, הרבה יותר מוקדם. משהו קורה פה. טוב, נשים את זה אגב בצד. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם השם עד הימים ההם. שמה זה אומר? מה זה מזבחים בבמות?
בבמות בכל הארץ.
לא, לא על האש.
מזבחות בכל הארץ.
מזבחות בכל הארץ, יש במות, במות לשם. במות, מקריבים קורבנות להשם, אבל איפה?
בכל הארץ.
איפה שרוצים?
לא במשכן.
לא במשכן, נכון. שזה חידוש גדול מאוד. מה?
לא.
זה
רק
אסור
מבית המקדש. כן.
לא, רגע.
לא, גם אומרת
משכן שירה. יפה. אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת בזבוחים, בסוף מסכת זבוחים, יש לנו שם את הסדר, את המציאות. שבע, 14 שנה של כיבוש היה מותר להקריב בבמות. 14 שנה של כיבוש וחלוקה. אחר כך, כמה שנים יש בשילה? 369 שנה משכן שילה, הבמות אסורות. אחר כך, מה בא אחרי שילה?
369.
כן, 369. אחרי שילה, מה היה?
מלחמה.
או, אז בואו נעשה סדר. מה שהיה שם זה היה הקרב שבו הפלישתים שבו את הארון, ובאותה הזדמנות הם החריבו את המשכן שלו. זה לא כתוב בספר שמואל, זה מופיע בספר תהילים ובספר ימיהו. ויטוש משכן יוסף, זה מופיע בתהילים, וגם מופיע בספר ימיהו שיש חורבן. שלכו תראו את הבית שלי בשילה, כמו שחרבתי את הבית שם, כך יהיה בית המקדש, כך מזיין ימיהו את העם. אם כן, היה חורבן של שילה, הארון היה איפה?
בית שמש.
בפלישתים, והגיע חזרה יהושע בית השמשי, יפה. ומבית שמש לא לקחו אותו?
בית המקדש.
לא.
לירושלים.
לבית של אבינדב. לא, זה עוד אחר כך. זה עוד 20 שנה יותר מוכר. יפה.
ממוזה, לא? ממוזה?
בבית של עוזה. כשאחרי 20 שנה, כשעלו את ה... תכף נראה, רגע. אז הם לוקחים את הבית, הם הכינו את הבית של אבינדב בקעת יערים, והיה משכן שנים רבות, משכן, הארון היה שנים רבות בקעת יערים. ואיפה משכן? אין משכן? איפה קיבלו קורבן קובוקר? מה זאת אומרת? קורבן תמיד. מה? אין קורבן, רגע, רגע, רגע. הבמות הן במות יחיד. יש במה ציבורית ששם מקריבים קורבנות. מה, קורבן תמיד צריך להקריב. עזוב, זה לא משהו שאני יכול להקריב בבית שלי. קורבן תמיד. זה משהו ציבורי. פסח, איפה הוקים את הפסח כל אותם שנים? צריך לבוא לבמת הציבור, לא? אז איפה היה משכן כל הזמן? מה? היו קורבנות והיה משכן.
אולי בבית של
השילו. לא, מה?
השילו.
השילו זה נחרב.
בירושלים?
בירושלים עוד לא הגענו? שאלה נפלאה, שאלה נפלאה, הם לא עשו ככה, הרי הארון היה בשבי, בינתיים הם לא חיכו, הם הקימו כבר את המשכן. עכשיו שאלתי הפוכה,
למה לא
הביאו את הארון למשכן שלנו? אבל איפה הביאו את המשכן? אתם יודעים את זה, אתם לא זוכרים. מה? לא,
יד שמואל?
אנחנו מכירים את זה במקום, כשדוד מורח משאול, בנוב, יפה, לא נוב בגולן, איפה זה נוב? ישעיהו י"א, עוד היום בהפטרה של יום עצמאות, עוד היום בנוב לעמוד, זה מאוד מאוד קרוב לצומת רמת אשכול, מי שמכיר בירושלים, יש בירושלמים, איפה שהלבנים האלו, הצורות הלבנות, זה כנראה מאוד קרוב לשם, גבעה אחת ימינה, גבעה אחת שמאלה, צריך להיות שם נוב. זה שם מקום שבנו משקיפים על הר הבית. קילומטר פה, קילומטר שם, זה שם, צומת רמת אשכול פחות או יותר, הטרמפיאדה הישנה ליישובים. קיצור, אז זה נוב. ומה קרה בנוב?
שאול
הרג את כל הכהנים. ואז הוא הקים את המשכן איפה?
גבעון,
יפה. תכף אנחנו נגיע לגבעון עוד שנייה, ושלמה נמצא בגבעון, לעבוד את השם, ושם החלום הגדול שלו, ואז הוא חוזר לירושלים. אוקיי. אז זה התהליך שיש, אנחנו נמצאים במצב כזה, שכרגע המשכן בגבעון, רגע, ואיפה הארון עכשיו?
גם לא.
לא.
טוב, אבל דוד רק עד לפניו.
נו. היה בקרית יעלים 20 שנה, ואז דוד עלה והשאיר, כשעוזה מת, אז הוא השאיר אותו בבית עובד אדום הגיטי, ואחרי 3 חודשים הוא שומע שהשם הביא ברכה לבית עובד אדום, ולכן מה הוא עשה? הוא ממשיך אותו לירושלים. מלאת הארון נמצא בירושלים, דוד בונה שם, אוהל, ויש שם מזבח, אבל המשכן נמצא בגבעון. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד 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 משונה ולא מובן, ולמה יש ההפרדה הזאת.
אבל
ההפרדה...
מה? מה במשכן?
כיוון קורבנות.
לא, אבל
אמרת
שהמזבח היה
ליד... לא, היה גם מזבח, כיוון שמותר הבמות, זה היה מזבח גם שם, אבל המשכן...
למה אומרים שאסורים להבמות?
מה?
כיוון משכן?
מה זה?
למה אומרים שאסורים להבמות?
עכשיו בואו נעשה סדר. אומרת הגמרא בזבחים שב-14 שנה של גלגל, ב-57 שנה של נוב וגבעון, הבמות מותרות. 369 שנה של שילה ומירושלים והלאה, הבמות אסורות. כלומר, ברגע שנבנה המקדש בירושלים, הבמות אסורות לחלוטין, אין יותר חזרה. כל הזמן האחר אנחנו מוצאים שהיה כזה...
שהיה במה מרכזית, כאילו.
או, המסביר האור שמח, הוא אומר שזה לא תלוי במשכן. זה תלוי בדיוק בנקודה שאורנו כרגע. כאשר הארון הוצא מהמשכן, הוא בא להתמודד עם שאלה, הוא אומר, בספר, אנחנו מוצאים בספר שופטים, האור שמח בקשה את החושייה הזאת, הקשו עליי, הוא אומר, שאלו אותי. הרי מוצאים בספר שופטים 3 או 4 פעמים שקריבו קורבנות, פעם אחת בבית אל, פעם אחת גדעון, איך זה יכול להיות שקריבו קורבנות מחוץ למשכן? הרי כתוב מפורש שאסור להקריב שחוטי חוץ. ואז הוא חדש חידוש מאוד מאוד פשוט, נפלא, עמוק, שמה? שבעצם, סליחה, זה לא תלוי בשילו או בנובי גבעון, לא המקומות, אלא בנובי גבעון הארון לא היה שם, ובשילו רוב הזמן הארון היה שם, ובגלגול רוב הזמן הארון היה במלחמות, הוא לא היה שם. אבל באמת נכון, אם יש מצב כרגע שמחזירים את הארון בגלגל, אז אסור להקריב שחוטי חוץ. ואם באיזשהו מצב הוציאו את הארון בימי השופטים משילו, באותו רגע הוא טעה, ואז כך הוא מסביר, והוא מוכיח את זה בפסוק, שאיפה שמוזכר שבבית אל הקריבו קורבנות, כתוב פורש לפני השם, הארון היה שם. כבר איפה אם הארון לא נמצא בתוך המשכן, אז אין איסור שחוטי חוץ. כשהארון נמצא בתוך המשכן, אסור שחוטי חוץ, ומיושלי והלאה, יש איסור שחוטי חוץ ואימא. אז עשינו סדר מקדים. בסדר? כולכם איתי? בסך הכל, 14 בגלגל, 369 בשילו, 57 נובי גבעון, חז"ל לא הבחינו בדיוק כמה בכל מקום, ו... אחרי זה בית עולמים, ונעשרו הבמות עולמית. לשאול את חז"ל, סליחה. אז מותר, הבמות הותרו. עכשיו, הדבר הזה הוא יהיה מאוד מאוד קשה. סוגיית הבמות זה סוגיה קשה. למה? שאלה טובה. אם היינו אומרים שאפשר להתפלל רק במניין המרכזי בעיר, היה קל לנו או קשה לנו? מישהו יתעורר מוכר, זה בטח לא קורה לכם אף פעם, במיוחד מהסליחות. רגע, מישהו יתעורר מוכר, אז מה אומרים לו? פסד את התפילה, אין מה להתפלל, סוד פלל עכשיו פה. רק מתפללים בכסת המרכזי בעיר פתח תקווה, כסת המרכזי, כולם צריכים לא לשאול להתפלל, איזה פקקים יהיו שם בחוב חובי ציון. קיצור, כן, סליחה.
אז כאילו, אני מניח שבבמות הם שם מאוד טובים, כי קורבן חדש, קורבן כל
הקורבנות,
כאילו, כמו בית
המקדש שם. אדם יכול להקריב שם עולות, נדבה, שלמים, מקריב קורבן. קורבנות חובה זה כבר סיפור אחר. אתה יודע? כן.
העניין הזה של הקורבנות זה כי... באיזושהי
בחינה,
כאילו
שם
השכינה
שורה, לא?
עם
אהרון הברית,
אז כאילו אתה...
ולכן?
אז אתה
חושב
איזה שם,
אתה חושב
איזה...
אבל מה, השכינה בכל מקום? מה, יש מקום שהשכינה לא עושה?
אז מה
עושה בבית המקדש בתללי? כלומר, בוא נגיד זה בצורה פשוטה. כשהמקדש מתפקד, כשהלב והראש ביחד, אז השכינה מתגלה שם ורק שם. כשיש פירוד בין הלב ובין הראש, הארון לבין המזבח, אז יש איזושהי החלשה, ואז מה קורה? אפשר להקריב בכל מקום. זו תופעה, זו תוצאה. ולכן המובן פה, מה זה רק העם מזבחים בבמות? זה שלילי או חיובי? זו בעיה? אין פה בעיה. אז למה יש פה בעיה, אם זה לא בעיה? רק העם מזבחים בבמות. כלומר...
מידה שעדיין לא
קיים? כלומר, לא שמדובר פה על חטא, אבל זו תופעה. שמה? באמת אין אהבה שלמה. אהבה? טוב. אין עבודת השם שלמה. למה אין עבודת השם שלמה?
אין מקדש.
כי אין מקדש עדיין. כי הלב עדיין לא מתפקד כמו שצריך, וכשהלב לא מתפקד, אתה מעמיס עליו יותר מדי כוחות, אם אין לו כוח, אז יש קשר. הלב מפסיק לפעול. נכון? אני צריך לדעת שיש לי יכולת להפעים, להחיות את כל המערכות הרוחניות הנדרשות. כי לא נביא לבית, לשם השם עד אי מהם. אנחנו רק ככה נוגעים בפסוקים, ננסה קצת להיכנס לעומק הדברים עוד כמה רגעים. פסוק ג' ויהב שלמה את השם לכת בחוקות דוד אביב, רק בבמות הוא מזמח ומקטיר. מה זה רק? אז עוד פעם, זה בעיה או לא בעיה? זה לא איסור. זה לא כמו שכתוב אחר כך, רק בבמות מקטיר כחטא. פה, אבל עובדה שמותר, אבל חבל שעדיין לא הגענו לשלב יותר מתקדם, שלא התקדמנו, לא בנינו עוד קומה עדיין במציאות. הוא אוהב את השם עוד, אבל עדיין לא הגענו לבנות את המקדש. נו, ולכן מה? בואו נראה. וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי היא הבמה גדולה. אלף עולות יהיה לשלמה המזבח ההוא. הוא מעלה כל יום אלף עולות על המזבח. וגבעונה השם השלמה בחלום הלילה, ומלאים שם, אתן לך, ויום השלמה אתה עשית, מבטיחה דוד אבי, חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת, ובצדקה ובישרת לבב עמך, עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותן לו בן יושב, כי סוכם בזה. ואתה השם אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, אנוכי נער קטון לא ידצת ובו, ועבדך בתוכמך שבך אתה אמרה בשלרים הלב לא יספה מרוב, ונתת עבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכביל הזה. והייתה דברי השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויום אלוהים אליו, יענה ששאלת את הדבר הזה, לא שאלת לך ימים הבאים, לא שאלת לך אוש, לא שאלת הנפש אויביך, ושאלת לך להבין לשפוט, לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם אושר, גם כבוד אשר לא היה כמוך, איש במלכים כל ימיך, ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצותי, כאשר הלך דוד אביך, ואחד ימיך, ויקרא שמו בני חלום, ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני אהרון ברית השם, והיה לוט, והיה שלמים, והיה משתה לכל עבודה. והנה, הוא בא לארון, לירושלים, ושם גם יש מזבח, ושם מקים קורבנות על הזכות הגדולה הזאת. כן.
רק שאלה בכללי, כאילו, העניין של להביא את המעשה עם בת פרעה ואז לדבר על הקורבנות, זה להראות שכאילו עכשיו הוא היה נמצא במצב של שלום ועכשיו אפשר לבנות את בית המקדש?
אוקיי, אולי. אתה אומר, הנה פה יש שלום מסביב, אפילו מצרים, סליחה, אפילו מצרים, הם קצת ככה רגועים, ואנחנו...
אולי? ואז למה לא בונות לשלום?
עכשיו לא, עכשיו, לצורך להתחיל, יש שלום מסביב, והוא איש שלום. טוב, אנחנו נראה שהפסוקים פה קצת מורכבים, ויש בהמשך בעוד שבעה פרקים דברים אחרים שכתובים, צריך להתמודד איתם. אבל נגיע. בסדר? כן.
אם התנאים בת פרעה זה היה דבר שלילי, כמו שאנחנו רואים אחר כך בגלל זה הוא חטא, אז למה פתאום הוא בא אליו, מתגלה אליו בחלום?
סליחה. סליחות, אה? ספרדים פרדים, אז זה מזמן, אה? איי, 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 איי. השאלה של הטובה, קודם כל. אני מאוד מתחבט איך להבין את זה. לא מצאתי פתרון, מספיק טוב. אני צריך עוד להתייחס לזה, אבל לא בזה. אבל, כבר מתי זה קרה? אז מה אם זה היה לפתכן? אז מה שלא חיפש בחתונות הללו בכלל, למה הוא... אז זה כבר הגיע לחטא. פה באמת משמע שאין פה בעיה. אולי זה איך שעצמו לא היה בעייתי. וככה ככה ביצוע יהיה בעייתי. בואו נראה. אבל פה אנחנו מגיעים למשפט שלמה, ופה אני רוצה טיפה להתרכז, לנסות להבין מה זה משפט שלמה, ואז נחזור ולהעיר את הדברים הקודמים. בסדר? אז תבואנה שתיים נשים זונות על המלך ותעמוד לפניו. ותאמר אישה אחת בי אדוני אני והאישה הזאת יושבות בית אחד ונלדתי בה בבית. והיא ביום השלישי נלדתי יותר גם האישה הזאת ואנחנו יחדיו אין זר איתנו בית זאת שתיים אנחנו בבית. ויעמוד בין האישה הזאת לילה ששכבה עליו ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מצלי. ואמרתך אישה לה ושכיב במחיקה ותנא המת אשכיב במחיקי ועקום בבוקר עם יגד בני והנה מת. ובונה בבוקר, הנה לא היה בני שלדתי, ותאמר אישה אחרת לא, כי בני החי בני חמת, זאת אומרת לא, כי בני חמת הוא בני החי, ואתה אומר לפני המלך, והיה אומר, זאת אומרת, זה בני החי, בני חמת, ואת לא, כי בני חמת הוא בני החי. טוב, אני רוצה, יש לכם שאלות לשאול על השבעה פסוקים הללו? אני רוצה לשאול.
מה זה?
או? לא נשמע לי מילה מכובדת, כן? אבל זה באמת תרקח אותי לכיוון נכון. מה היה הגובה שלהם? מה היה הגובה של האנשים? מה? לא כתוב. איך קראו להם? מה השמות? לא כתוב. איזה... מה? איזה זה משנה?
לא, אז למה אתה אומר שהם...
מאיזה שבט הם? לא, אתה אומר לא חשוב. מה כן חשוב?
שם זמן.
ואם הם לא יזלו את השאלה, הייתה אותה שאלה? לא מובן. אז אתה לחפיש אותם? מה זה סיפור פה? למה את זה צריך להגיד במחילה? אנחנו צריך לחזור על זה עוד פעם, עוד פעם. שתי אנשים מזונות, שתי אנשים. למה זה כתוב? מה עם נפקא מינה? השאלה, תכף נראה. זו אותה שאלה אם הם נשים רגילות. זה לא יש משהו דבר. אז למה את זה אתה מספר? ושום פרט אחר מזהה עליהם. א', כן.
איך הם הגיעו עד למלך?
או, יפה. מה זה? כל מי שיש לו שאלה, שלמה, אני לא יודע, לאכול גלידה היום? זה לא טוב לי, זה כן טוב לי? מה?
אבל אי אפשר להגיד שזה שאלה זאת
הרעה. לא, זהו, יכול להיות שזה...
זה מריבה בין שתי
בין
נשים ש...
אוקיי, בסדר גמור. אני הלך איתו מכות, אני אגיד למלך שיפתור את הבעיות שלנו?
לא, לא, פשוט אף אחד לא יכול לטפל בזה, זה עלה במדרגות של הבית, נראה שזה
יגיד למלך. מסתבר שמה? שבאמת לא הכל דבר בין המלך. ואני מבין שמה? שתיסו לטפל בזה. ומה הייתה המסקנה?
לא יודע.
מה זה בית דין? אין דבר כזה בית דין.
אין הכרעה אחת עצמאית.
אז מה מכריעים בבית הדין? מה?
הלך
ללמד.
אין ספיק ראיות, אז אתה ללמד. לא, מה זאת אומרת? באו שאולך תשע בבית דין, צריך לפסוק. מה אתה פוסק? לא יודע, כי כזה דעי לכם, מה זאת אומרת לא יותר?
שרי אלפים, שרי מאות,
שרי... אז מה?
הגענים, לא יודעים את ההלכה.
אז מעלים את זה למעלה.
בואו נשחרר הרגע. מה הייתם אומרים בהלכה הזאת? מה הייתם אומרים?
לא של אף אחד.
לא של אף אחד? זה ודאי לא נכון. רגע, במציע למדתם פה? תן לנו דובר מציע. שואף עכשיו. טוב.
שניים אוחזים
בטלית. שניים אוחזים בטלית. מה אתה עושה בשניים אוחזים בטלית?
א', כל דלים גבוה.
יש אופציה גם כן לתגובה. יש פה, יחלוקו. טוב, בואו לא נגיד יחלוקו. למה? מה, יחלוקו חזר לבין זה, יכול להיות שזה נכון. יכול להיות ששניהם ירדו ביחד. לא שניהם ירדו ביחד, ילד אחד. זה לא הולך. אין דבר כזה. הילד לא שייך לשניהם. בכלל הילד לא שייך, קודם כל. לא, אני מקווה שלא. אבל רגע, בואו נראה. מה היינו צריכים להגיד בפסק? מה תגיד בפסק?
שבוע פה.
אין דיאלי. מה אני אגיד? אני לא מוצאים חברו, בגלל שזה לא מוצאים, אין להם חזקה פה. אבל מה הכי הגיוני שבטן יגיד? מישהי מחזיקה את התינוק. מישהו בא ואומר, זה התינוק שלי. יש לך הוכחה? אין הוכחה, אז למה שנקי?
אבל זה לא עובד, אם אני גונה...
אין אף אחד פה הוכחות.
נו, אה...
אז אני גונה לו את הפלאפון, עד שלא מוכר אחרי את הפלאפון שלי?
כן.
הם רוצים לך בוועדה,
אבל אה? אם הוא מביא עדים שהפלאפון פעם היה שלו, אז תסביר למה זה אצלך.
תודה,
תודה. תודה, תחזיר. חפש מקצוע אחר, רואים זה לא תפור עליך להיות גנב. נו? אז אתה אומר שאין עדים?
כן, אין עדים.
אי אפשר להוכיח שום דבר, המספר. מחקת הכל.
אין סים.
אין סים שום דבר?
תמונות אין כלום.
אין כלום. אז מה יגידו?
תראי קבלות.
מוחזק. אתה מוחזק, אתה אומר זה שלך, אז הם רוצים לך לומר, הוא צריך להוכיח. כן.
אולי זה למה דווקא אמר לבי ששתי אנשים גדולות, כי אולי בגלל זה לא ניתן לדעת...
למה אתה יודעת? היא מחזיקה יד, זה ילד שלי, מה זאת אומרת?
לא, אתה צודק, כי אתה לא יודע מי אבא, אין לך אבא שיבוא
ויאמן. הפוך! אף פעם אתה לא יודע מי אבא. כן, בלידה, בכל תינוק. הגמרא אומרת, איך יודע מי אבא? אני יכול לדעת, המילדת אומרת, זה אמא שילדה אותו, שמו על היד, אז אין ויכוח. מי אבא? מי אומר שזה אבא ביול... הבעל של... מה?
DNA.
מה עשו לפני 100 שנה? לא לפני 3,000. אומרת הגמרא, מאוד מאוד פשוט, למה הורגים אדם שקילל את אביו, אדם שהיכה את אביו, ואפשר להרוג אותו, לתת לו לאבא שלו? הוא אומר, חזקה, הולכים אחר זה, חזקה, רוב בינות אחר הבעל. זה ברור, רוב הבינות זה אחר הבעל, אז אנחנו יודעים שזה אבא. מוכנים גם להרוג את הילד, את האבא, את הילד, לא משנה, כן, הילד, כן, דוד, חייב מיטה, הוגים אותו. רוב בעילות הלך על הבעל. זה ברור, שאישה חיה עם הבעל, אז זה אומר, יכול להיות שהיא פעם נבלה למישהו אחר, באונס, לא בזו משחשה, אבל אנחנו לא באים ואומרים, מי יודע, לא, לא, החזקה זה ברורה, אני אומר, ודאי, זה האבא, עד כך שאפשר לרוג את הילד עכשיו. כן, אבל אנחנו למדנים, אנחנו לא דנים פה בהתרגשות על האם ירגו ילד לא ירגו ילד, בסדר? אוקיי, אז אנחנו באים ואומרים שהאימא זה הכי קל לזהות מי האימא. טוב, פה, אני לא יודע איפה מילדת, ואולי ילדו בבית לבד ואין מילדים בשום דבר, אז גם אין לנו יכול לזהות, אין שום אופציה לזהות, בסדר? אבל יש אימא שמחזיקה את התינוק. אז ברור דבר שכשאנחנו לא יודעים מה נגיד, טוב, נחתוך את החצי, זה לא הגיוני. נביא אותו לשנייה, מה פתאום? מה, היא יותר טובה ממני? היא צועקת כמו משוגעת, אז מה? זה אומר שהיא צודקת? אני אצל גם כן. כאילו, מה הופך?
אני יודע סיפור שכאילו...
מה?
כשהיא לקחה את הילד של בנה, אז כאילו זה מה להם, יש לך פה...
ויש סיפור, והיא אומרת, לא נכון, זה הילד שלי. אז מה היא מספר את סיפור? אני מניח שהוא הפסקו בבית הדין. שוב, אני אומר, זה לא מחזיק, זה לא מוחזקות, בגלל שהתינוק לא שייך לאף אחד, זה לא חפץ. אבל ברור הדבר שהאימא מחזיקה את הילד, היא מסתומה האימא. זה ודאי מה שאנחנו מתייחס.
שמחזיקה את הילד זה האחרונה שתפסה אותו.
אתה צודק, אבל מי אומר שהיה ראשונה שתפסה אותו? היא טוענת לא תפסו אף אחד, מה אתה, היא הוזה הבחורה הזאת. מת הילד, עכשיו יצא את הילד שלי. וזה אומר, לא נכון, היא חטפה לי.
אז זה חצי, זה 50-50.
לא, זה 50-50.
יכול
להיות
שככה.
אם
היא גנבה,
אז אני לא מבין. לא עושים בגניבה, לא עושים 50-50, מה פתאום?
למה יש לי מה לבוא לך לבית?
מה?
למה הם באו לבית
דין? רגע, תן לי, אבל אין דבר כזה. אני כדי לעשות, יחלוקו, זה צריך להיות הגיוני. מתי אומרת הגמרא? אם יכול להיות שני מילים ביחד, ואז חצי לא, חצי לא. אז יחלוק, בבקשה. אז זה הגיוני, זה ייתכן שזה נכון. כן.
נכון, אז כל דבר, זה מוכרג, זה זה שהאימא האמיתית אמרה, אז תנו את הילד של האימא שלה, נכון?
אוקיי.
כל בן אדם אומר, תגיד לאימא שגנבה.
רגע, אז בואו נגיע לפסוקים שם. אתה מקשה על הפסוקים, קושיות טובות. שנייה אחת, נגיע לזה, הפסוקים עזבים קצת לפנינו, אבל אתם קודם כל פה עכשיו, כן.
הפסוק של... כשמספרת בהתחלה מה קרה זה, זה נשמע כאילו קצת כפול, כאילו בעבר מה שנתיר את הילד האישה, גם האישה הזאת, ואנחנו יחדה ונגדל איתנו, ואיתי, זולתי שתיים בבית, כאילו זה פעמיים להגיד שהם לבד בבית.
אוקיי, נכון, מיותר קצת להגיד את זה. אני מבין שהיא רוצה להדגיש משהו, אין שום עדות, שום דבר, אי אפשר גם לחפש, אל תחפשו איתי. שנינו מסכימים, לא היה אף אדם איתנו פה בבית.
אז איך היא ידעת
שהבן
שלה?
השנייה
לא
אמרה.
מה?
אני לא מבחין. לא, יש פה עוד כמה קושיות שאפשר לשאול פה. איך היא יודעת שהיא קמה בן... תראו את הפסוק. ותקו בתוך לילה, תיקח את בנים אצלי. רגע, והם הבן אישה הזאת לילה ששכבה עליו. איך היא יודעת שהוא מת בגלל שהיא שכבה עליו?
איך היא יודעת שהיא לא שכבה על הבן שלה?
ותקו בתוך לילה, תיקח את בנים אצלי, לא מתחיל שלה, ותשקיעו בחיקה. כאילו, מאיפה יודעת שהיא שכבה עליו?
מי אמר לך?
מי אמר לך שהיא שכבה עליו?
נראה,
זה
אותו
מעוך. מה? היה לו פצוף מעוך. טוב, אולי, אבל כאילו זה נשמע שהיא יותר מדי פרטים היא יודעת, שמניין יודעת את זה. אולי את עשית את זה, והסיפור בכלל הפוך, או את רוצה. קיצור, יכול להיות, זה עדיין, יש מה להתבונן בזה, יש מי שרוצה לבנות פה מהלך מאוד מעניין מתוך הדברים הללו, וזה כמה שעה, כן.
זה נשמע כאילו, אבל גם, לא יודע, מה שהם אמרות, הם אמרות, ועל פי זה המשפט, למה לא שולחים אף אחד לבדוק, אולי יש משהו בבית, אולי, כאילו מה...
שניהם מסכימים, אין אף אחד בבית.
לא, אחרי אני כן. כאילו, כמו חקירה רגילה, כמו כל דבר.
מה תחקור? באו לביתים. והם באו, זה מה שיש להם, אין לנו עדים, זה הסיפור, אין ויכוח על הסיפור, זה רק ויכוח. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע ולהגיד איך הגיעו לשלמה. בואו נגיע איך הגיעו לשלמה, מאוד מאוד פשוט. את זה ברור שהבית דין פסק לטובת האישה שמחזיקה. ומה האישה השנייה אומרת? הופכת שולחנות. היא הופכת שולחנות, מה זאת אומרת? אני בגלל שבעצם הטענה שאתה טענת, זה שגנבו לי את ה... סמארטפון. את התינוק שלי. אין מה, אין מה. את התינוק שגנבו. עכשיו אין לי עדים, אז מה בגלל זה אני עכשיו צריך לוותר עליו? מה, אתם משוגעים? לא מוותרת. בחיים לא מוותרת. בוא נראה. אז בעצם מה שהיא טוענת, עכשיו אני אגיד, אתם אמרתם שהלכו לעוד ערכאות, לא הלכו לעוד ערכאות. אין פה עוד ערכאות, בבית דין אין ערכאות. יש בית דין פסק מה שהוא פסק, אבל יש פה עוד אופציה וזה משפט המלך. משפט המלך זה מערכת משפטית שהיא לא על פי חוקי, ראיות ועדים.
זה מה שהמלך מחליט.
מה? כן, המלך רשאי לשפוט בחריגה ממשפטים רגילים. זאת אומרת, הוא לא זקוק להביא שני עדים, וזו גם סברה פשוטה והגיונית. הוא לא, כמו ששאול יכול להרוג את דוד. למה יכול להרוג את דוד? מה שהוא מורד נגדו. מה הוא צריך להגיד? תביאו לי עדים שהוא מורד. מה, הוא צריך למרות בעדים? ואם הוא ימרות תמיד בלי עדים, מה אני אעשה? המלך בא ואומר, אני קיבלתי רושם, כמו שדוד אומר, הוא ריח איתי, הוא מרד נגדי ואני רוצה אותו להורג. יש מציאות כזה, לא צריך להביא עדים בשביל זה. לכן...
גם שאול, שלמה, שעושה את ה...
שלמה, שהרג את, כן, למרות ששם חלק מהדברים היו בכן בפני ביתים, כמו שהזכרנו. בכל מקרה, אבל כן, יש, זה בדיוק הדיון, הוא חז בקרות המזבח, והשהוא צעה לשפט, לא לשפט, במשפט המלך. שורה תחתונה, יש דברים שאנחנו לא יודעים אותם, וזה מעניין. בגלל שכמה הזדמנויות יש כאלה בתנך שבאים למלך לדון שלא על פי ההלכה. איפה יש לנו עוד דיונים כאלו? שניהם אצל דוד, אתן לכם רמז. כן. שדוד נדרש לשפוט, ושניהם לא סיפורים אמיתיים.
עם העז, בכבשה
שהוא לקחת. כבשת הרש. שזה באו לדוד, ביקשו ממנו לדון, ובעצם אתה,
ומש... יואב שולחת אישה.
מה זה? והאישה החכמה, אישה תקועית, שהיא באה גם כן, סיפור דומה, מה הסיפור שלה? היא אומרת, בעלי נפטר, יש לי שני ילדים, אח אחד הרג את האח השני, ועכשיו גואל אדם רוצה להרוג את האח הרוצח, וקיבו את גחלתי. עכשיו, הם צודקים. רק מה אומר דוד? לא יגעו בו. דוד מתערב ורואה את המציאות המוקבת הזאת ואומר, אל תגעו בו. שזה לא על פי הלכה, על פי הלכה, בין כל אדם צודקים. טוב, יש עוד להתבונן בזה, זה לא עומדים בזה כרגע, אבל רואים, זה מאוד מעניין שכל המשפטים שהגיעו אלינו, זה טוב, אולי חוץ מפה, למרות שגם פה יש דעה בחז"ל שזה לא משפט אמיתי. אבל נשים את זה בצד רגע. כן, באים פה לא לדון על פי גדרי תורה, ולכן המלך יכול לעשות חריגה ולפתור את הבעיה בצורה אחרת. עד כאן בסדר? ממשיכים. פסוק כ"ד. ויאמר המלך, קחו לי חרב, והביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזו את הילד לחי שניים, ותנו את החצי אחת ואת החצי לאחת. ותאמר אישה שבנה החי על המלך, כי נחמו לחמיה בנה, ותאמר בי אדוני, תנו לה את הילד לחי ומת תמיתו. יפה, אז היא מגלה רחמים, והפסוק גם מעיד ואומר לנו שזאת האם אמיתית. ומה אמורה השנייה להגיד עכשיו?
גם אותו דבר.
אם
יהיה
את החכמה.
סייה, מה את אומר?
איזה שאלה.
אז רק שנייה, מה האמא השנייה האמא? הזונה השנייה צריך להגיד.
על פי הזה?
כל הכבוד לשלמה! איך הוא הוריד את המנובל זאת מהעץ שלה? איך היא הודתה? ראיתם? היא פחדה להרוג אותו, והיא סוף סוף הודתה שאני האמא אמיתית. כל הכבוד שלמה, שהוצאת מהמנובלת הזאת את האמת. תנו לי את הילד, בבקשה. הנה, היא נתנה לה את זה, המגש הכסף. ומה היא אומרת? תרגו אותו. מה? את נורמלית? לא הבנת שיש פה משהו? לא תקני במה שאת אומרת? כן, מה עצית לשאול?
בדיוק בגלל מה שאמרת עכשיו?
נו?
כל הסיפור הזה יש בו יותר מיני דברים שקצת... רוצה להגיד לא גיוני, קצת קשים להבנה, כי... כל אחת אומרת, גם אמא שגנבה ידה של החברה שלה, כשזה מגיע למצב ש... בסופו של דבר, האינטרס שלה זה קבל ילד. לא, לא שגם הילד של חברה שלה יעבד. כששלמה אומר ואומר, תערבו אותו, היא אמורה להגיד, אז או שתגיד, כמו שאמרת, או שתבוא תגיד, אל תערבו אותו, תביאו לאוטו. אבל אין לה שום אינטרס שיערבו שתי ילדים פה. שהילדים יערבו, והקהל...
למה יש? קנאות?
גם הילד שלה, אבל
היא גם... מקנה, מקנה, מה בעיה? כן.
מתברר, יש חינאה...
אבל מה הקנאה תעזור לזה שהבן של הילד שלה ימות?
זה בכלל נכון, הקנאה. כשאדם מקנה בזולתו... המסילת ישרים אומר... כן, אדם שמקנה מוכן להוציא עין עצמו, עיקר שהוציאו שני עיניים לזולת.
זה חיים שבאדם, זה לא עכשיו איזה מסטיר.
נכון, אתה צודק. אומר המסילת ישרים שקנאה זה הדבר הכי לא הגיוני. אתה אוכל את הלב שלך, זה לא משנה לו שום דבר, ואתה כל הזמן עצוב. על זה אומר משלי, שלמה אומר על זה, רקב עצמות קנאה. הקנאה מרכיבה את העצם. העצם דבר שמחזיק את האדם. הקנאה מפוררת את האדם. ואתה לא מביא לך מזה כלום. אתה בסך הכל אוכל את הקשקה שלך. אתה אוכל את הקשקה, אוכל את הלב, אוכל את הלב, אוכל את הלב, ומה יצא לך מזה? משהו קרה לו בעקבות זאת? שאתה אוכל את הלב, למה הוא עשיר? הוא היה כזה אבא ביסודי, אני הייתי הרבה יותר חכם ממנו, למה הוא עשיר ואני כזה פשוט? איי, 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 הלוואי והוא, כל הכסף שלו יישרף. מה זה, יעזור לך משהו, הכסף שלו יישרף?
לא.
למה?
כי זה כסף, זה
חיים
של
בן
אדם.
לא משנה. תראה, אתה צודק, אמרתי, השעה הזאת הזויה, היא באמת לא נורמלית. נתנו לך את הילד המגש הכסף. ומה אמרת? תגוד. לא מובן. באמת לא מובן. זה אני מסכים איתך.
זה לא כמו שזה, היא אומרת את זה אחרי.
יכול להיות שאומרת את זה ביחד. יש התפרצות של שניהם.
כן, שניהם ביחד...
עמדה, למה שתגיד, תרגו אותו.
יכול להיות שהיא אמרה אפילו לפניה.
אז למה לא? אז הנביא יכול לכתוב את זה לפני כן. אין לנו ביטוי סימוטני בתנ"ך. ודאי יש לו כאלו, אבל אי אפשר עוד שני מסכים. אז אפשר להגיד שזה זוכר יום, אפשר להגיד שזה לפניה, לפניה, לפניה.
לא, צריך
לדעת. אני
מוקדם
ומאוחר. אני מוקדם ומאוחר, תודה. אני עכשיו צריך שיות קושיה לדעתי יותר גדולה, אם אפשר. אני קורא את הפסוקים הבאים. והיה אלה המלך והמתנו את היהוד החי ומת לו תמיתו היא אמו וישבו כל יסוד המשפט אשר שפט המלך ויהיו בפני המלך כאילו כחוכמת תודה מכבו לעשות משפט. מה? לא, הוא אמר לבינה, אמא נכונה. הוא אמר, תנו לה את התינוק, זה האמא האמיתית, זה שנחברו על חמיה, ברור, ברור. ואז כל העם ראה שהוא, וירו ממנו, שיש בו חוכמה כזו גדולה. אני רוצה לשאול שאלה אולי אפיקורסית. זה חוכמה כל כך גדולה? לא נתקלתם באנשים שעשו כזה וורט כזה יפה וחריף לברר משהו? והשני נכשל, העמידו אותו באיזה פינה, כמו שעשינו איתך, אתה אמרת של הגנב ועודדת, אני לא זוכר מה היה פה לפני כן, כן? אני הגנב, אני לא זוכר מה. ניקח דוגמה פשוטה. בבום זצל היה חריף מאוד, חריף מאוד. היה פעם סיפור, אני סיפרתי את זה בצורה אחת, גם לכן אני זוכר את זה, פתאום מישהו אמר לי שזה היה יותר מורכב, שהרב עובדיה קשור בזה. היה בבית הדין הגדול איזה סיפור שהיה אישה שטענה שהתגרשה ברוסיה, והכל, התיק היה תפור, היה בסדר גמור. הרב אברום היה מאוד מאוד חריף, והוא הריח שמשהו פה לא נכון. לא נכון, אבל הכל... ואז הוא שאל את השאלה כזאת. הוא שאל אותה, האם בגט הקפת את בעלך 3 פעמים, או 7 פעמים כמו בחופה? אשכנזים האלה מקיפים בחופה 7 פעמים. האם 3 פעמים או 7 פעמים? זה לא משנה מה שהיא ענתה. והיא אשמה?
לא
מקיפים. אז ברגע שהיא ענתה, מה שהיא ענתה, מה היא הוכיחה?
שלא
היה גט. באמת, הכל היה שקר. הכל יהיה שקט. טוב. זה חוכמה, נכון?
מה זה?
מה
זה?
אז זה חוכמת אלוקים? אבל זה לא אותו סיפור. זה סיפור אחר. אז אברהם היה חכם בחוכמת אלוקים, כמו שלמה המלך?
לא, כי זה סגנון דומה
של שאלה. נכון, אז מה? נו. אז ששלמה הכשיל אותה, אז מה? למה זה חוכמת אלוקים? יש הרבה אנשים שממצאים כל מיני חוכמות כאלו. סגנון אחר לגמרי. מה הבעיה? אז היה לנו את החוכמה, זה חוכמה, אני לא בא להגיד שזה לא חוכמה. גם אברהם היה חכם מאוד, חריף מאוד. זה חוכמת אלוקים? מה הפך את זה להיות חוכמת אלוקים? למה אתה אומר, וואו, כולם יהיו ממנו. הוא חכם מתנה מהקדוש ברוך הוא. המון אנשים חושבים חידות כאלו. חידות, כשאומרים לך את זה, זה ממש משהו. אתם מכירים את זה? הנה, למשל. הנכדה ששאלתי, סבא. דמיין שאתה נהג אוטובוס, יצאת הדרך, בתחנה שלה עלו 10, בתחנה השנייה ידעו 2, עלו עוד 8, בתחנה השלישית ידעו 7, עלו 8, בתחנה הרביעית עלו עוד 12, ידעו 8, בתחנה החמישית, ואני טיק 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 מחזיק מעמד, טיק 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 טיק, בסוף שאלה, בין כמה היה נהג? מה אתם אומרים?
מילוא המון.
מה? ראתה נהג. היא אומרה, בן 60, סבא, נניח שאתה נהג. נכון? אני יש לנהג, אתה לא חושב על זה. בן 60, זו התשובה. בסדר, נו, אז היא חכמה בחוכמת אלוקים? באמת, שומעים את זה, כבר כשדים את זה, וואלה, זה פשוט. אוקיי. נו, אז זה חוכמת אלוקים. מה מגדיר את המציאות? מה מגדיר את הבן אדם הזה כחוכמת אלוקים? מה מגדיר את החוכמה הזאת כחוכמת אלוקים? שוב, חליפות. מה?
נראה משהו יותר עמוק.
זה מעבר
לבינים. בסדר, הסכים. אבל אתה אומר בצדק, כאן יש משהו יותר עמוק, ואני רוצה להבין מה אתה
אומר. סיכון כאן אולי שהבן ימות.
אז למה זה יותר חריף?
סיכון גדול כאילו. אז הוא עדה...
לא, הוא לא ירוג אותו. שלמה, מה פתאום? מה, הוא ירוג את הילד? הוא יעשה ככה?
ואז מה?
כמו שיכול נראה שזה
האמא,
מי שצעקה היא מי שביטרה היא היועתית.
נו,
אז מה הבעיה? לא, אבל למה זה החוכמה? שוב, זה וורט לא נורמלי. אני רוצה להבין למה זה חוכמת אלוקים. ואני חוזר לשאלה ששאלתי בהתחלה, למה הנביא אפיין אותם בדבר אחד? לא גובה, לא שבט, לא משהו לספר על אנשים האלו, משהו. לא, שתי נשים זונות. למה נפקא מינה? ואם לא היה כתוב זונות, הסיפור היה אותו סיפור? שתי נשים, בנות הדוד, גרות ביחד, ועם קנה, והסיפור קנה. אותו סיפור, לא? אז כנראה שזה לא אותו סיפור. מה מיוחד בזה שאלו זונות? סליחה במחילה שאנחנו פה. כל הזמן צריך להגיד את המילה הזאת, לא נעים קצת. או הרבה לא נעים. שיח אגיד את זה, תסלחו לי, כן? אני חושב שיש פה פלא אחד גדול. שוב, סליחה. הזונה הרתה. היא רצתה את זה?
לא.
לא. נולד לילד. היא רצתה את זה?
לא.
לא. זה טעות. זה טעות. טוב, רגע, אבל אם נולד ילד, היא לא גרעה מכל בעל חיים בעולם שיש אינסטינקט אמהי טבעי, ויש גם במחילה, לאישה הזאת הזונה, אינסטינקט אמהי טבעי. זה אני מבין. ועכשיו לאחד מהם מת הילד. מה צריך את התגובה שלה בתור זונה?
מזל,
או בואו נעדן את זה, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. אפשר גם לבכות על זה, אבל בסופו של דבר להגיד מה? טוב, אתה יודע מה, בכל זאת, היא אוהבת אותו אחרי 3 ימים, היא בוכה. אז היא לא תגיד, דיין האמת, לא יודע, היא לא תגיד השם נתן, השם לקח. מה היא בחיים לא תעשה?
תלך לבית הילדים. תגנוב
ילד. לחטוף ילד אחר? מה, את פסיכית? מה צריך הילד? כאילו, לא מספיק שזה לא אז, איזה ילד שלך נועד לך מי, איזה מציאות נורא ואיומה, שאת אפילו יודעת מי האבא, אז מה? עכשיו את אפילו יודעת מי האמא. כאילו, מה את צריכה את הילד הזה? עכשיו, בלילות, את צריכה לטפל בילד. את תגידי, מה ילד שלך? טוב, מה, אני ממלחם, אני מטפל בילד הזה. זה לא ילד שלך, מה את צריכה אותו? למה את רוצה ילד?
אנשים
השתנים. מה? השתנתה. או, היא השתנתה. מעניין מה שאתה אומר.
או שהשתנתה, חייתי את ההורית אותו.
למה שאתה, לא?
לא, מה יש...
לא, לא, למה... לא, אני יכול להבין שהיא נולדה, יש רגע שהיא מהי טבעי, אז היא שומעת את הילד.
לא, לא, אני חושב לא, אתה רוצה חתיב בעולם.
מה זה?
בהתחלה היא לא רצה ילד, אחרי שהוא כבר נולד, היא ראתה מה זה אומר, אתה יודע, בהחלט חותר, היא כן רצתה אחרי זה.
כלומר...
המשכיות בעולם, היא ראתה שעכשיו...
אבל מה המשכיות? למה לחטוף ילד של מישהו אחר? זה לא המשכיות.
אין לך את זה בעיה.
אולי זה קינה.
אולי
אנשים
היו חושבים
שהיא הרגעת האלה כשהכילה... אני רוצה להגיד מה שאתה אמרת בהתחלה, אתם העליתם כבר את הנקודה הזאת. ואני רוצה להגיד שמשהו פה מאוד מאוד משמעותי, מתרחש משהו השתנה. משהו השתנה. מה השתנה? עכשיו בואו נבין מה קורה פה, מה הנקודה של הפרק שלנו. הפרק... שלמה כותב בחייו שלושה ספרים, נכון? איזה ספרים הוא כתב? משלי, קהלת ושיר השירים, יפה. ולפי איזה סדר הוא כותב אותם? שיר השירים בצעירותו, אחרי זה משלי, כשהוא עומד לדתו, וקהלת בסוף ימיו. אנחנו פה באיזה שלב? שיר השירים. תחילת בניית המקדש, שיר השירים. שלמה עסוק במה, מה הנושא של הספר הזה?
מלוכה.
שיר השירים.
ספר אהבה.
זהו ספר שמתאר את אהבת השם לעמו, אהבת עם ישראל להשם. זה ספר שמדבר על אהבה. בית המקדש זה בשורש אהבה בעולם. שלמה מגיע לנקודת שיא עכשיו של האומה, ובונים, מופיעים, מחוללים את הרמה הכי גבוהה, את האהבה שבעולם. אהבה, אומר באורות התחייה י' ז', זה אחד התכונות, זה אהבה ואמונה, זה שתי התכונות הכי הכי חיוניות ובסיסיות בחיים של האדם. אהבה ואמונה. ועכשיו אנחנו הולכים להופיע את הדבר הזה. איך מופיעים את זה? את המקדש. איך עוד מופיעים את זה? שיר השירים. מה זאת אומרת? אומר הרב, בפסקה הראשונה באורות הקודש, כשהוא מדבר מה ההבדל בין חוכמה רגילה לחוכמת הקודש. אומר הרב, פסקה ראשונה באורות הקודש, לעומת חוכמה רגילה, חוכמת הקודש היא חוכמה שפועלת בבני אדם. כל אחד יודע שללמוד על משולשים, אני לא הופך להיות משולש. תורה, את הקודש, כשאני לומד אותו, אני משתנה. אמרתי משתנות, אני משתנה. שלמה כשהוא כותב את שיר השירים, זה לא ספר פילוסופי שעומד על המדף, כל הרוצה לתו יבוא ויתור. שלמה בונה תהליך באומה, תהליך שלם בעם ישראל. שמה יסוד התהליך הזה? אהבת השם. עכשיו, אהבת השם זה לא רק אהבת השם, זה אהבה בכלל. אהבה. הרי מה זה יכול להיות? אדם אוהב, אני אוהב, הרב במוסר אביך, במידות ראייה, הוא פותח בזה שאהבה צריכה להיות לכל הבריאה, לכל היצורים. מזה אדם מתחיל. אדם צריך לאהוב את הכל. המציאות של אהבה היא הולכת ולבנית. איך? על ידי שלמה באומה. ומה אומרים כולם, עומדים ומתפעלים, כשהם רואים שזונות מתחילות לאהוב. אהבה מהם והלאה. זה מה שמעניין זונה, לאהוב. המושג הזה לא מדבר אליה. ופתאום באות שתי נשים זונות, ומה הן אומרות? אנחנו רוצות ילד. וואו. החוכמה של שלמה זה לא הפתרון בלבד. זה מה שהתחולל באומה. מי מצליח לשנות את השדרה הכי נמוכה בחברה? את המסוימים ואת הזונות? וואו, וואו, זו עבודה קשה. ופתאום האומה מסתכלת ורואים זונות שמחפשות אהבה. רוצות אהבה? משתגעות לאהבה? זה חוכמת הקודש. זה החוכמה של שלמה המלך, שהוא משנה את כל האומה. הוא מרים אנשים מתחתיות ארץ, אנשים שלא חוו אהבה בחיים שלהם. והוא יוצר אצלם רצון לאהוב. דעתי, זה החוכמה. כן.
כתוב על דיבורת מסופי, שמשפט היה
החוכמה. כל המשפט, ודאי. אז בואו נלך עוד שלב אחד ונחשב עוד קושי עליי. שתי הזנות אלו אוהבות?
אחד מהן הייתה מוכנה להרוג כזה,
אחרי הייתה מוכנה בכלל, עזוב שהיא מוכנה להרוג. מי שחוטף ילד אוהב את הילד? את מי אוהבת?
את
עצמה. אוקיי, אבל בואו נגיד עוד משהו חשוב כרגע. שוב, במחילה, אנחנו נעזוב את נושא הזנות. זונה לא אוהבת אף אחד. מי היא הכי לא אוהבת בחיים שלה? את עצמה. והזונה הזאת מתחילה לאהוב את עצמה. גם זה דבר מדהים. זאת אומרת, יש פה שני נשים, והן מתחילות לטפס. טיפוס איטי, מורכב, מסובך. העולם הולך ומשתנה, אמרתם את זה. העולם משתנה, משהו השתנה פה, נכון. העולם מחפש את מושגי אהבה. אתה צודק, ברור הדבר שהמשפט חשף את זה בנגלה. אבל בואו נתבונן בתשתיות המשפט הזאת. המשפט, שוב, חוכמת הקודש, החוכמה האלוקית, זה לא מה לעשות, אלא איך לחיות. איך מחוללים רצונות, איך מחוללים מעשים, איך בונים עולם במלכות שדי. זה חוכמת הקודש. ולכן, כולם מסתכלים על כל הסיטואציה, מהרצונות עד הפסיקה. המדהימה, המדהימה. אבל עיקר הדבר זה לא הפסיקה. זה אותה חוכמה אלוקית שמחוללת את השינוי באנשים הזונות. כן.
איך זה נשמע על השלב הזה? כאילו, הזמנו את הקשר של בית המקדש, קשר של המשפט, אבל העניין של אדוני שלמה לא פרעה.
לא, את זה רציתי להסביר, אלא את פסוק ג' ויהב שלמה את השם לכת בחוקות דוד אביו. ככה אנחנו ברגע שרצו לחזור לאהבת דוד, אהבת שלמה את בת פרעה. אבל קודם כל ויהב את השם. שלמה בונה קומה שלמה של אהבה. קומה שהיא, שוב, להבין שמלך זה לא מה הוא עושה לעצמו, אלא איך הוא בונה את האומה. איך הוא משנה תפיסות עולם. איך הוא משדרג הבנות. איך הוא לוקח את האומה קדימה שלב אחר שלב. זו המשימה הכי גדולה למלך. וזה חוכמת שלמה. זה החוכמה הגדולה, חוכמת הקודש הפועלת, שהיא פועלת במציאות, שהיא מרוממת את המציאות, והיא מופיעה. עכשיו, אני בסדוגריים, אני חושב שבכלל להבין, זה אנחנו נרחיב על זה יותר, כשניכנס לתוך בית המקדש, שהמקדש זה שורש אהבה בעולם. וזה שייך קצת לשבירת הכוס בחופה וכדומה, כאשר אנחנו רוצים לבנות אהבה, לא רק אהבה, שטחית ופשוטה, אהבה שיונקת מאהבת השם את עולמו, מאהבת העולם את הקדוש ברוך הוא. אבל זה עוד נשאיר. אז כמה טוב שנסו לנו, לא הייתי לחוץ, טיפה גלשנו מעבר לזמן שלנו. כן.
אני לא
אגיד
על השאלה למה היא לא אמרה, טוב אז תביא לי.
היא לא אמרה את זה בגלל, אני חושב שאתה צודק בזה, זה קנאה. קנאה, רקב עצמות קנאה. זה לא יאמן. היא כבר לא, זאת, היא רק לא רוצה שיהיה לה שנייה, שזה מציאות נורא ואיומה, אבל זה מציאות אמיתית. זה הקנאה. מה הקנאה עושה לאדם? מסתכל את המציאת ישרים, תיאר את הדבר הזה, כן.
ואיך הם הגיעו על המלך?
סליחה? איך הם הגיעו על המלך? ברגע שזה משפט, שבתי משפט פסקו, והיא אומרת, אני לא מבטלת. אני לא מוכנה לקבל את הדבר הזה, הוא לא נכון, לא אמיתי.
מה עם בת שלמה?
מה?
מה עם בת שלמה?
בת שלמה? בת פרעה. אנחנו משאיר את זה. אני משאיר את זה, אנחנו נצטרך לראות את זה כשנגיע יותר קרוב לבית המקדש, שם תעשה, כן.
אז למה שהיא חטפה?
מי אומר שהיא חטפה? זו שאלה גדולה מאוד. מי האימא? האם האימא הזאת שהחזיק את התינוק? התינוק? או האימא הזאת השנייה? זה לא כתוב פה. נכון? אנחנו לא יודעים בסוף הסיפור מי שייך למי. אנחנו רק יודעים שאם אמיתית אמרה, תוותר, אני מוותר, אבל מי זאת הייתה? זה לא כתוב. הרבי גל אריאל בספר שלו, מקדש מלך, הוא מנסה לדייק מתוך הבעלה, הוא טוען טענה מאוד מאוד מעניינת, הוא גם מוכיח את זה מתוך הסדר של הדברים, הוא מוכיח, אבל הוא מאשש את זה. הוא טוען שהאישה שלא היה לה את הילד ביד, היא השקרנית. כן. והיא כל כך מכירה, היא רוצה שהמלך ייתן לה את, את התינוק שהיא לא תחטוף, אלא שיחטפו לה בשבילה. ככה הוא אומר את זה, הוא גם מוכיח את הפסוקים, בואו תראו את הפסוקים. תראו את ה... בואו נחזור. אז תבוא לשם שם זאת המלך לעמוד לפניו, ותאמר אישה אחת, בי אדוני, אני רוצה לעשות לשאול בית אחד ולב בבית, ואין ביום השלישי, כבר מי מדברת בהתחלה? זאת שאין הילד ביד, גם את בין האישה הזאת לילה ששקבה לה, ואתה הכל בתוכה לילה ותראה את בין מייצים ומתך אישה ותשכי מחיקה ובנה ותשכי מחיקי ועקום בבוקר איך בני הבין האמת ובנה בן המוכר בן האלוה בני השארתי. אז היא מספר את הסיפור, היא בלי הילד ביד, ותאמר אישה אחרת, לא, כי בני החי ובני חמת. מה האישה אם התינוק אומרת? בני החי ובני חמת. זאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. כלומר, מה מדגישים? אחד מדגישה בני החי ובני חמת, שאומרת, לא, בני חמת ובני החי. מעניין. הלאה, שלמה חוזר, והוא אומר, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. הוא חוזר במדויק. לומדים את זה הלכה, שהשופט צריך לשקף, להגיד, לבדוק שהוא הבין היטב את הדברים. אבל מה נאמר פה בשניהם? זה בני, עכשיו, כבר מזה רוצים להגיד שהוא שם לב שמי שמחזיקה תינוק זה אמיתי. ואז, והם המלך, והוא רוצה להגיד שזה נמשך באותו כיוון, וכל הסיפור, אם נעשה לעשות את זה. טוב, אני מסכים איתך, זה קצת הזוי, מחשבה כל כך...
לא, זה גם הגיוני, אבל אז ש... לא, אבל זה גם, אם אתה אומר שמי שהאמא האמיתית היא זאת שאוכלת את התינוק, אז זה גם יותר הגיוני שתגיד את האמירה של הקודם, כי כנראה שבא לו לקחת את התינוק, ישר התפוצר, אז השני המלאט, וטריף.
יכול להיות, יפה. אבל בין כך ובין כך, בשורה התחתונה, זאת אומרת, גם הוא, זה לא הוכחה. כאילו, בונה כי את הסתר, זה אומר, זה אומר, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, אבל עדיין זה לא מוכיח שום דבר, ולכן אנחנו נשארים בספק מי הייתה אימא אמיתית, וזה מאוד מאוד מעניין. ורק אוסיף עוד דבר אחד. יש דעה בחז"ל, אמרתי שכל הסיפורים הם לא אמיתיים, ששתיים היו שתי רוחות. שידים, שידות, יש שידים בעולם, בואו לא נעשו את זה כרגע, אבל הם לא משנה, ואתם באו, פה איזה רוחות כאלה שבאו, שגם זה לא סיפור אמיתי, אלא בא להראות את גדולתו של שלמה, אבל נשאיר את זה בצד. טוב, שיהיה בעזרת השם, חתימה טובה.